שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי עם תמיר דורטל, זכינו לארח את הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובשיחה זו ניסינו לדבר על המצב במדינת ישראל, על אובדן הזהות של המדינה, גם הזהות הלאומית וגם הזהות היהודית של המדינה, על הצעדים האחרונים, בין בתחום הלהט"ב, בין בתחום הכשרות, בין בתחומים של צביון המדינה מבחינה של הדתה ושל מערכת החינוך, ובאופן כללי זכינו להתייחסות של הרב לגבי כל הדברים האלה. אז אננימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום הרב שמואל אליהו.
שלום שלום.
אז הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר קצת על השינויים שקורים היום במדינת ישראל, גם על השינויים שמובילה הממשלה האחרונה, אבל אולי גם על דברים נוספים שהרב ירצה להרחיב עליהם. והייתי שמח לשמוע ככה מה מבין הרפורמות האחרונות שהממשלה החדשה מובילה, ראויים להתייחסות של הרב, ומה דעתך על הדברים שקורים לאחרונה מבחינת הזהות היהודית של המדינה, הזהות הלאומית של המדינה, מגמות בצהל, בקשרות ובכלל.
אני חושב שאנחנו נמצאים לא רק בשנה האחרונה בשינויים, נמצאים תקופה ארוכה מאוד בשינויים. אתה מסתכל לפני 140 שנה, העלייה הראשונה, זה שינוי דרמטי אחרי 1900 שנות גלות, 1800 שנות גלות. יהודים קמים ממקומם וזה מדהים, לא? עולים לארץ ישראל, זה הרבה יותר מורכב מהחיים שלנו. אני מספר לך כי סבתא שלי הגדולה הייתה שם. אז השינויים מאוד מאוד דרמטיים, שיצאו מחוץ לגבולות ירושלים, וזה השינויים מדהימים. עם ישראל נמצא בתקופה של שינויים, אבל אני לא חושב שאפשר לשים איזושהי אצבע על הרצף של 140 השנים האחרונות, שאין בו שינוי דרמטי. יש גם שינויים שלפעמים נראים שליליים, אבל בסוף הם מתבררים כחיוביים.
בהכרח? בהכרח?
כל הנחלים זורמים אל הים. בסוף גם דבר שלילי, גם אם אתה לא אוהב אותו והוא לא חיובי, אבל הוא בסוף מלמד אותך ומיישר אותך. בוא נאמר ככה, כל כאב שאדם חווה, בסופו של דבר מיועד לעורר אותו. אם הייתה נשברת לו יד והוא לא היה מרגיש את הכאב, זה היה אסון. זה שהוא מרגיש את הכאב והוא צורך מכאבים, זה הסיבה שבסוף הוא יתקן את היד, ובסוף תלך לרופא וישים גבס. בסוף הכאב הזה לטובתו, הרעב זה לטובתו, אחרת הוא היה גובע. וכן שאר דברים אחרים שקורים לאדם. אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך שינוי. ואם אני ככה ממקד את התשובה שלי בשאלה שלך על מה שקורה היום, אין ספק שהשינוי שקורה היום הוא כתוצאה מאיזשהו תהליך מדהים. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, לפני שנים אמרה גברת אלוני שהיא מוכנה ללבוש טריימל בשביל השלום. כי היא אמרה, יש לי מאבק באופי היהודי של המדינה, יש טריימל, ויש לי נושא שנקרא שלום, הערבים. הנושא של שלום בעיניי יותר חשוב. אני מוכנה לוותר על המאבק, על הזהות היהודית של המדינה, כדי להקים שתי מדינות לשתי עמים. מאז אלוני ועד היום עברו הרבה מים בירדן, כדברי המשורר, וזהו, החלום הזה נגוז, החלום של רחל ניצח. זאת אומרת, החלום של ושבו בנים לגבולם, הוא החלום המנצח. וזהו, זה כבר עובדה של שתי מדינות לשתי עמים לא יהיו, חוץ מכל מיני אנשים שעדיין יש להם חלומות שווא. אבל זה כבר עובדה, 850 אלף יהודים ביהודה ושומרון. אז זהו, אז אין סיבה ללבוש טריימל. אז חשב לך, נגמר המאבק על ארץ ישראל, ניצחנו במאבק על ארץ ישראל, ברוך השם, אז זהו, אז חזרנו עכשיו זורקים את השטריימלים, גם היא זורקת וגם בנט זורק.
נשמע שהשמאל היום הרבה יותר טהרני. הוא מוכן פחות לוותר על דברים בשביל איזה משהו? אולי מוכנים לשבת עם, לא יודע, לעשות את דברים כלשהם בממשלה בשביל לזרוק את ביבי הצידה. אבל נראה שהיום הם לא מוכנים לוותר על שום חזית. והנה, גם על חזית השלום, שלכאורה אתה אומר שהם הפסידו, הם עדיין מנסים ומנסים, ואולי גם יגרמו נזקים בחיי אדם כתוצאה מהוויתורים האלה.
כן, אבל יש מה שנקרא, אתה יודע, יש גם כן יפנים שעדיין נאבקים באמריקה. אולי כבר אין. היו. אנשים שלא קוראים את המפת המדיה, שלא השאלה. המיינסטרים. היפנים הבינו, נכשלנו. הפסדנו בקרב עם אמריקה, והירושימה ונגסקי ושלום. לא מדבר על... יש כאלה שעדיין נלחמים ביערות. יש כמה שמאלנים כאלה. בסדר. צריך להתייחס אליהם בהתאם. השמאל הבין, זה כבר לא נושא. זה כבר עבוד. זה בסדר, אחד אומר, עוד אומר. הם נסים להצעות, הייתי שבו לדבר שמרון, אבל זה לא... בונים שם בתים, מרחיבים, וצומחים, וזה עובדה, והולכת ונבנית עובדה. והיום המאבק שלהם הוא על הזהות, רואים? אז היום, כשהקלפים נטרפו, והם מתמקדים היום לא בארץ ישראל, אלא, אז בנט הוא לא... הוא לא עם השטריימל. בנט הוא עם השטריימל שלהם. אנחנו צריכים להכיר בעובדה שהנושא של החברה הישראלית השתנה. ככל שנקדים להבין את זה יותר, מהר, יותר נערך. ואם נחשוב שהמאבק הוא שם, פשוט נפספס, נהיה בחזית הלא נכונה.
איך אתה ממפה את האתגרים? מה יותר חשוב, נגיד, כשרות, החינוך הממלכתי בבתי הספר, המאבק הזה כנגד ההדתה, דברים אחרים, רוח לחימה בצהל, מה מהדברים, או אולי סוגיות אחרות, שבהם היית מטפל קודם, אם היה לך רק שקל אחד, איפה היית משקיע אותו?
בזהות היהודית של המדינה, שהיא הנושא, והפרט שלה זה כשרות, או גיור, או נישואים, או שבת, או כותל, או הדתה, או מה שתקרא לו. זהו, זה הנושא, מה פתאום הדתה צפצף לנו בשנים האחרונות? מה לא היה? עד הים לא היה? ודאי שהיה. כל אחד מנסה להשפיע, השמאל מנסה להשפיע דרך התיאטרון והקולנוע, ואנחנו והתקשורת, ובית המשפט העליון, ואנחנו דרך בית המדרש, ודרך התורה שאנחנו מפצים דרך הלימוד שלנו. כל אחד באופן שלו, שיעורים, כל הארץ, וזה, בינתיים זה נצח.
אבל איך? מה, רק דרך שיעורים? רק דרך פעילות, נקרא לזה, בחברה האזרחית? האם לממשלה אין שום חשיבות בתחום הזה?
יש חשיבות עצומה לממשלה, וכשאנחנו נבין את זה, אז נחזור גם אנחנו בתשובה. כאמור, לא רק חילונים צריכים לחזור בתשובה, הדתיים צריכים, וגם אולי יותר. התשובה שלנו זה התובנה שצריכים לחזור לעולם הממשלה. יש קטע שכותב הרב קוק, באורות, מפורסמים, שעולם השררה הוא עולם מלא תככים, מעטפות, שמור לי ואשמור לך, הפרות הבטחות, וכן על זה הדרך. ומאסנו בעולם השקר הזה וברחנו. מאז חלק מהחורבן זה לא רק שעזבנו את ארץ ישראל, אלא שעזבנו את המלכות. מלכות בעינינו זה מקום תועבה. כך תפסנו את המלכות. מקום של באמת תועבה. אנחנו יודעים שזה לא רק תועבה בכל תחום. אבל זה מי שחושב, אם נשאר בזה, אז אנחנו זנחנו את החלום המלכות בדוד. ואנחנו רוצים לחזור לשם. אז לכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זאת אומרת, לחזור להיכנס לעולם השררה, לעולם המלכות, לפקידות, לחקים, לשרים, לכל התחום הזה.
נראה שעשינו תשובה אולי אפילו יותר מדי טובה בתחום הזה. זאת אומרת, יש שם הרבה אנשים מראי שמיים, שרואים את המדינה כמשהו ממש קדוש כשלעצמו. אני אנסה להסביר רגע מה מוזר בתפיסה הזאת. זאת אומרת, אם יהיה פלאפל פרטי, אז הוא לא קדוש, סתם פלאפל פרטי. אבל אם זה פלאפל של המדינה, שהמדינה מפעילה את הפלאפל, אז תופס איזושהי עמדה של קדושה. מדי צהל, אז אמר רב אבינר, הם כמדי כהן גדול.
אני לא נראה שאתה כל כך מוטרד מהשאלה. אתה שואל אותה, אתה שואל.
אותי זה לא מטריד, כי אני חושב שהמדינה לא קדושה כשלעצמה, אלא היא גוף שאמור לאפשר את החיים שלנו כאן, וזה תפקידו. אבל לא בכל תחום ותחום שהיא תפעל, היא תעשה טוב. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כן ולא. זאת אומרת, והתשובה היא נכונה, היא אמיתית. זאת אומרת, יש, זה מאוזן, זה לא... איך כתוב? ואזנת למצוותיו. תהיה מאוזן, חביבי. יש קדושה בתפילין. האם תפילין קדושים כמו הקדוש ברוך הוא? לא. יש ארץ קדושה. זה קדושה כמו ספר תורה? יש 10 מדרגות בקדושה. יש קדושה למלכות. יש בהחלט, כתוב על שלמה שישב על כיסא השם. מדובר על מלכות, מה זה כיסא השם? זה פוליטיקה, חביבי. כן, יש, אנחנו אומרים, יש פסוק, אומרים אותו כל בוקר בתפילה, לך השם הגדולה והגבורה, לך השם, והתפארת, והנצח, והעוד, כי כל השם ארץ, לך השם הממלכה. שמעתי פעם הרב צוקרמן שאומר, למה כתוב עוד פעם לך השם? כי במלכות יש כלומרים, עד כאן, הגדולה, הגבורה, התפארת, נצח, והעוד, לך השם, זה מובן. אבל המלכות, זה בלא. גם המלכות היא שלך.
אז בוא נדבר על אחת המחלוקות החשובות היום, המילה כשרות. זאת אומרת, עד היום המדינה היה לה את המותג ואת המונופול על השורש הזה, של לקשר על כל הטעותיו, והם רוצים לבטל את זה ולהפוך לאיזה מין, המדינה כגוף מפקח, שיפקח על כשרות פרטיות, וכל אחד יוכל לפתוח גוף כשרות ולתת כשרות. מה הבעיה עם הדבר הזה?
לא, ממש לא. לא הבנת את הפוינט. זה לא הנקודה, זה היה גם עד היום. עד היום היו קשרויות של בדץ לחרדית ובלז וכזה ואחר בארץ ובחול. עד היום זה היה וגם יכול להמשיך, אין שום מניעה בזה. זה לא הרפורמה, ממש לא.
אבל זה היה תמיד בנוסף לקשרות של הרבנות.
לא, זאת אומרת, זה, יש את הפיקוח. יש את הפיקוח של הרבנות, הרבנות מפקחת לראות שאף אחד לא טועה. זה היה בבסיס. כאילו מה, שאתה אומר יש נגיד כשרות של עסקים בדץ. זה לא שיש שני משגיחים, יש משגיח אחד.
באמת?
בוודאי שזה ככה. לחלוטין.
משלמים פעמיים?
יש משגיח אחד, נקודה. זה לא שני משגיחים. לפעמים שני משגיחים, לרוב זה משגיח אחד. זה לא כפל השגחה, בשביל מה? יש מקומות שאין אמון, שזה סתם גאווה וזה, אבל בגדול זה לא, זה משגיח אחד, זה לא כיף להשגחה. אבל מה? זה בפיקוח. זאת אומרת, בדס לא יכול לתת כשרות בלי שיש כשרות של רבנות.
אבל מי מהמשגיחים הגיע? זה של הבדס או זה של הרבנות?
זה אותו אחד. אתן לך דוגמה. מפעל פרי הגליל. כן? יש שם השגחות של בדס הזה החרדית ובדס... עבודת ישראל ועבודת בית יוסף ולא לכל אחד יש את הכל, אין שם על כפל השגחה, זה בסוף חופפים.
אתה בטוח שאתה לא מגלה כאן דברים שהציבור לא יודע עליהם? אני חושב שהציבור לא יודע את הדבר הזה.
זה עובדה לחלוטין. תשמע, יש לנו בצפת כמה השגחות של בדצים, אני יודע איך זה עובד. ב-90% ויותר מהמקרים זה עובד כמו שאני אומר לך עכשיו. אבל זה לא הנקודה, שאלת על הרפורמה של הכשרות. הרפורמת הכשרות יש לה נקודה אחת. כל 3 רבנים יכולים לתת כשרות ולקבוע קריטריונים, וזה מוציא את זה החור שבדלי, שתרקו כל המים יוצאים. אתה יכול להגיד דברים נשגבים על קדושת הרבנות הראשית לישראל, שהרב קוק יסד אותה, וליצור חור בדלי ולפרצה, פרצה בכספת. כל הכסף יוצא כשהכספת פרוצה. זה מה שיש בתוכנית הזאת. אמרתי למתן כהנה, זה הבעיה. הוא יודע שזאת הבעיה. הוא אומר לי, לא התכוונו באמת, זה רק איום, ואנחנו נוריד אותה.
אתה יכול לדבר במילים יותר פשוטות מה הבעיה?
ברור.
בלי זה דימוי, כי
בלי דימוי פשוט. כן.
מה הבעיה בזה שהרבנות תפקח על הקריטריונים,
לא
וכל גוף יקבע קריטריונים?
ממש לא.
אם זה היה ככה, זה היה טוב?
זה לא ככה.
אבל אם זה היה?
זה לא כך. מה זה אם זה היה? זה בדיוק לא.
לא, אבל עכשיו
נגיד... אתה שואל אם זה היה כאילו זו אופציה.
נגיד
לא...
שהעוזר של מתן כהנה מקשיב לנו כרגע ואומר, אולי אני אעשה זה תיקון, אולי אני אזכר בשיחה עם הרב שמואל.
אבל זה לא ככה. הוא יודע שזאת הבעיה. כל הרבנים אמרו לו, זאת הבעיה. שאתה מאפשר היום לשלושה רבנים לשים קריטריונים, ואין לרבנות שום מה, לא, דבר מה לומר. יבוא היום, יכול לבוא שלושה רבנים רפורמים, יקחו רב אחד שהיה פעם, יש לו כושר לרביר, או משהו כזה, ששנה הוא פירש, ויש כאלה לצערנו, והוא עושה קריטריונים שחרקים מותרים, ושרימפס מותר, ואף
אחד... אז יהיה את הסמל, הוא יהיה את המילה כשר,
כן.
ואז יבוא האדם, ירא שמיים, מסתכל בתעודה, ויראה, אצלנו מוכרים שרימפס, אצלנו מוכרים זה, אלה הקריטריונים.
כן, או יכול להיות משהו, לא, זה אולי תגיד, זה...
כן, כבר חריג.
לקחת את זה חריג. יכול להגיד, יש לך ברוקלי, יש לך קורבית, שאני מתעסק עם זה עכשיו, קשר למאדרין בהשגחת רב פלוני אלמוני, הוא לא יודע שכל הקרובלי הברוקלי והקרובית מלאים חרקים. כי לפי דעתו זה בסדר. אני לא אומר לך דמיון, אני מכיר רבנים שאומרים שזה בסדר. כל הדורות ניפו קמח, כל הדורות בתקו חסה, כלום שטויות, הם היו טיפשים. אני, יש לי הלכות חדשות, לפי דעתי אין צורך, יש רבנים כאלה. לצערי נמצאים הרב דובדבני, אמר את זה בכנסת, מקשרות של צוהר. כן?
אבל איך היית בכל זאת מעצב אולי רפורמה, שגם תשמור על הקשרות, וגם אולי תאפשר לא רק יותר יעילות, גם באמת יותר שירות. זאת אומרת, כיום הרבה עסקים מרגישים או מדווחים על זה שהם משלמים לרבנות, והם מעולם לא ראו את המשגיח, הוא מגיע פעם בחודש לאסוף את הכסף.
אין הרבה כאלה. תשמע, אני עובד בקשרות הרבה מאוד שנים. אני רב של שפת. לא ראיתי מעולם דבר כזה. ברור שיכול להיות משגיח שסרח, אז הוא אף. אבל, ואותו אחד שהוא סרח אצלו, הוא יצעק הכי חזק. אבל כל ה-99 אחרים שלא לא, לא סרח, לא יצעקו. יש בארץ הרבה מאוד אלפים של עסקים שמקבלים קשרות, אף אחד לא מחייב אותם, וכולם רוצים קשרות. כולם רוצים קשרות. כי הציבור מאמין בזה. הציבור לא חושב שזה דבר עקוב. אף אחד לא הכריח שום חנות בצפת לקבל קשרות. ויש בצפת 150 חנויות עם קשרות. מי הכריח אותם לשלם כל חודש את המחיר של המשגיח? הם משלמים. אבל הם אומרים להם, אתה רוצה קשרות, תפלא למשגיח, הוא לא יעבוד בחינם.
אנחנו מכירים כמעט בכל תחום אחר ש... עסק פרטי נותן שירות טוב יותר. למה הכוונה? אני הולך לחנות סלולר, לקנות סלולר, אין תור. אני הולך למשרד הפנים להוציא תעודת זהות, אני מחכה שעתיים ומקבל יחס לא נעים.
אנחנו לא מתנגדים, ובפועל יש קשרויות פרטיות. זה לא שאין. מה, כאילו מה, נפלנו מהירח עכשיו. מקום המדינה יש פה קשרויות פרטיות. לא אחת ולא שתיים ושרבה, וברוך השם, וצומחות כל הזמן, ותחדשות כל הזמן. אין, זה לא דבר שנעצר, אף אחד לא עוצר אותם. רק יש פיקוח. שהם לא השתוללו. למה, תגיד, מה ההבדל בין צוהר לבין הבדץ? כי צוהר אומר, אני לא כמו הרבנות, אני פחות מהרבנות. הבדץ אומר, אני כמו הרבנות או יותר. זה בסדר, אין לכם בעיה. אבל הוא אומר, הסף מינימום שאתם קבעתם ברבנות, אני מזלזל בו. ואני חושב שאפשר גם כך ואפשר גם אחרת. אותו דבר בגיור, אותו דבר בניסויים. ברגע שאתה ירוד מהסף מינימום, אתה פרס את גדר הקשרות, כי אין תחתית לשאול. אחד אומר, אני ירדתי מהמינימום 10%, השני ירד 50%, כדי להיות יותר אטרקטיבי, השלישי ירד 80%, וישגח שלך משגיח פעם בשנתיים.
בהקשר הזה, הרבנות מפקחת על הבדצים? כלומר, כשאת אומר, יש רק משגיח אחד. נגיד שעכשיו לקחתי גם בדץ פלוני אלמוני, וגם רבנות, לא יודע, של העיר תל אביב, או של העיר ירושלים, או שלא משנה של הזיר. האם הרבנות מפקחת על עסק שמושגח גם על ידי הבדץ?
ברור שכן. ברור.
באיזה אופן?
הוא אומר, תשמע...
עסק קטן, לא מפעל.
אני אספר לך סיפור על מפעל, סיפור שהיה. היה פעם סלטים בשומרון, מפעל ענק מייצר סלטים לכל המדינה, ורבנות עובדת את הקשרות, ובדץ מסוים, השאיר שם את הקשרות. ונהיה, באנו לבדץ הזה, אמרנו, איך אתה נותן קשרות? שיבורו את זה פה את הקשרות. אז הוא אומר, לפי, אני נותן, הוא נותן קשרות, בקיצור, הסתבר שהוא טעה. אז הוא התיישר. אני זוכר שפעם היה איזה בדץ מסוים, נותן קשרות לעלי גפן. כשאתה לה בדץ, אמרתי, איך נותן קשרות? מה הבעיה? אני משגיח ניקה. אמרתי, אתה טועה? איש לנקות עלי גפן. אז הוא הוריד את הקשרות. ברור שיש פיקוח עליהם. לא מזמן איזה בדץ הביא לארץ קרוב ממולא באורז.
מונגרי כזה.
למה? גם ספרדים אוכלים קרובים כן? באורז, בטח. אה, כמובן. ואמרנו לבד, ערבת, מה, בדקנו הכל, נקי, מחרקים, גם את הקוף, גם את האורז, כן, והבישול היה בישול ישראל, כן, שמנו נר תמיד. בדקנו, שתיום, הכל מלא חרקים. עצרנו אותם. ברור שיש פיקוח של הרבנות על הבדצים. היה כציפור של מחלבה, שהיה חלב ישראל מבדצים מכובדים, שטעו. זהו, זה הדרך.
באופן שבו הרב מתאר את זה, זה נשמע כאילו שהרבנות בדרך כלל לא טועה, ובדצים מדי פעם טועים. זאת אומרת,
לא,
הבדצים
לא.
צריכים את הפיקוח של הרבנות, כי הם עושים יותר טעויות.
לא, לא. כולם עושים טעויות. גם בחיל האוויר עושים טעויות. אפילו בעיריות עושים טעויות. למה אתה צוחק? אפילו ראשי הממשלה, אפילו נשיאים.
כולם
עושים טעויות. אז גם רבנות יכולה לעשות טעויות, ועושה טעויות. ויש בזה כמה שכבות של פיקוח כדי למנוע את הטעויות וכדי לתקן את הטעויות. חלק מהבדצים, אני לא אומר שהבדצים, הבדצים עושים טעויות כמו רבנות, או טיפה יותר או טיפה פחות. זה לא משנה. אז יש שכבות של פיקוח שאחד שומר על השני.
לסיכום הנושא הזה של הקשרות, איך אתה היית מציע לבצע איזושהי רפורמה, או שאתה אומר, המצב הקיים הוא המצב הראוי?
אני הצעתי לשר שלוש דברים, לעשות רפורמה, ולפי דעתי יכול בהחלטה אחת שלו, לשדרג את הקשרות בדרגות רציניות. אחת, מאוד פשוטה, כמו בצפת, בצפת המשגיחים, עובדי המועצה דתית, ולא מקבלים משכורות מהעסק, וזה הופך את זה להרבה יותר יעיל.
כמו שהרב מיכל לוי עשה בתח תקווה.
דומה, שם זה דרך גוף חיצוני, ואנחנו עושים דרך מועצה דתית.
אבל זה אותו רעיון.
אותו רעיון, אותו רעיון. זאת אומרת, תן אישור, זה תלוי בך. אז כל המשגיחים לא יהיו עובדי קבלן, כמו בפתח תקווה, ולא יהיו עובדים של בעל הבית, אלא עובדים של מועצה דתית.
יש להם קביעות?
בצפת, כן.
וזה לא מונע מהם להיות עובדים יותר חרוצים, יותר טובים?
לא, הם מצוינים, נפלאים. עובדים, כי יש להם פיקוח, מה להם? יש את המילה מחלקת הקשרות, וזה עובד מצוין. ומי שלא טוב, מוציאים אותם, מחליפים.
אבל יש קביעות.
אפשר להחליף משגיח. הוא חותם על זה, שהוא יכול, שברגע שהוא משנה את ה... הוא לא עובד טוב, אז הוא רוצה. ויש שזה חלק מההסכם. אז הוא אומר לי, לא, האוצר לא מסכים. אתה רוצה לעשות רפורמה? פקידי האוצר, נערי האוצר, יכתיבו איך תראה הקשרות? זה דבר, דבר שאני אמרתי לו, כשמחלקת יבוא יש פקק. כי אתם לא מאשרים תקנים. תאשר תקנים, הכל ישתחרר. אני יושב במחלקת יבוא, ואני אומר לך, תשחרר, זה ברגע אחד, אתה משחרר את הפקק. הכל, שלישי, יש הצעה לעשות נהלים אחידים בכל הארץ, תעביר את זה בחוק. תעביר את זה בחוק, נגמר הסיפור. מי מונע?
מה זה נהלים אחידים? זה בעצם רגולציה על הרבנים? זאת אומרת שלא אתה תקבע את הסטנדרטים בצפת, והרב מיכל לוי את הסטנדרטים בפתח תקווה, אלא שיהיה סטנדרטים אחידים לכל הרבניות?
בדיוק.
מה היתרון בזה?
יש, זה ככה עובד. יש היום נועלים קשות ארציים, שהם מחייבים את כל הרבנים בארץ. כבר המועצה החליטה וכבר קיימים מזמן. רק להפוך אותם לחוק. זה כל הסיפור.
איך זה יעזור?
זה יעזור שלא יכול לבוא אחד דובדבני, הרב דודו. אני אגיד שלפי דתי חרקים, מותרים באכילה.
וכיום זה המצב? כיום יש רבני ערים שעושים דברים כאלה?
לא, הרב דודבני הוא מצוער, אמרתי לך. הוא הלך, בא ואמר בבית הכנסת באיזה מקום, לפי דעתי, מותר לכל חרקים, לא יודע, מצא על איזה פלפול כזה.
בוא נדבר על צהל. מה התהליכים שקורים בצהל כיום? זאת אומרת, אם עד לפני, לא יודע, 30 שנה, צהל תפקידו היה אמון לשמור על הביטחון, פתאום יש לו תפקידים של צדק חברתי ושל תיקונים פרוגרסיביים כאלה ואחרים.
כן. התהליך שאנחנו מדברים עליו, של המאבק על הזהות היהודית של המדינה, עובר בכל החזיתות. ואלה שחושבים שצריך להפוך את המדינה לכל אזרחיה, משקיעים בזה מאות מיליונים. אנחנו רואים את זה, לא צריך להיות עיוור כדי לראות את התמנון הזה. וחלק מהתמנון זה בצהל, לנסות לחלן, פשוט לחלן. לחלן במודע. בבית הספר, בצבא.
באיזה אופנים התהליכים האלה קוראים בצהל?
ברגע שאתה אומר שחיילים צריכים ללכת לעבוד אצל הלהטבים ולסייד להם את המועדון, כחלק מהתרבות, וזה מה שהיה בצהל. ברגע שאתה אומר שחיילות צריכות להיות דווקא בתוך היחידות, כשאתה מבין שזה מחליש את היחידה, אין שום ספק, צהל מודה שזה מוריד את הפרמטרים, מוריד את הזה, אבל זה אג'נדה, חייבים אותה לעשות. השתגעת למה, אנחנו הפכנו להיות צבא של אג'נדות, או צבא שצריך לנצח במלחמות?
אבל דווקא אני מצפה מהרב, לא לדבר מצד היעילות, זאת אומרת, הצבא יהיה צבא פחות קטלני או פחות יעיל בשדה הקרב, אלא מצד דגל התורה.
אני מדבר עם דגל התורה, אני רק אומר שאם אתה רואה שהצבא מוכן לוותר על היעילות, שזה הדבר המרכזי שלו, אז אתה מבין שהצבא יש לו אג'נדה. זה לא היעילות. יש לך אג'נדה. אתה רוצה, מה אתה רוצה לחנך אותי? לצערנו, זה מה שקורה. היום אתה קופים חיילים, קופים, אותי קפו. אני זוכר את עצמי, לא היום, לפני 30 שנה. אתה תבוא לערב שירת נשים? אמרתי לו, לא, שים אותי בכלא. מה יקרה? זה היה שיח.
אז אולי ראוי באמת, כמו הרב אליעזר מלמד בזמנו בהנתקות, להגיד, אנחנו לא נבצע כל פקודה. אנחנו, מה לעשות? אנחנו, כן, באיזשהו מקום, אנחנו על תנאי בצבא, לא כי באמת אנחנו על תנאי בצבא באיזשהו קטע אמוני, אלא כי אנחנו רוצים לשנות. ציבור שאומר, אנחנו שמים תנאים, מקבל הרבה פעמים את הדרישות שלו, כמו מנסור אבס, מקבל את הדרישות שלו, ובנט להבדיל, שמתגמש ומתגמש, לא מקבל שום דרישה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אני חושב שהציבור הדתי-לאומי, הוא הציבור שיכול לתלות הכי הרבה צלשים על החזה ולא תולה. ברוך השם שלא תולה, אבל יכול. כי מבחינת התהליכים שהוא הוביל בחברה הישראלית, זה פשוט הפתעה. כל תהליך שהוא הוביל הפך להיות נחלת הכלל. אם זה התיישבות ביהודה ושומרון, אז היום ביהודה ושומרון זה עובדה. וגם הציבור החילוני מתיישב, וגם הציבור החרדי מתיישב. ואם זה שירות בצבא, אז גם הציבור החרדי היום משרת בצבא, ואם זה שילוב בעבודה, שזה אתגר לא פשוט, חברה מעורבת לעבוד. היום גם הציבור החרדי מבין שאין ברירה, אתה חייב את זה לעשות. ואם אתה מדבר על לפני 100 שנה, אז מה שהיה פעם דגל של ציונות, דהיינו עלייה והתיישבות, היום זה גם דגל של כולם. אין היום משהו בציבור החרדי נגד עלייה, חוץ מקומץ הזוי בסטמר. המציאות היא שהדגלים שהונפו על ידי הרב קוק ואחרים לפני 100 שנה, ולא רק הוא, לידי הרבה רבנים, הפכו להיות המיינסטרים של החברה הישראלית הדתית. כך שהוא יכול באמת לומר, ברוך השם, ניצחנו.
אבל מה עם מהלך טקטי, שאומר, אנחנו עכשיו שמים תנאים, אלה התנאים שלנו לשירות. כשם שלא שמים בנות ביחידות של חרדים, גם הציבור הדתי לאומי יכול לומר, אצלנו לא שמים, אם ישימו, סירוב פקודה המוני. במיוחד עם רב גדול כמוך, שהרבה נשמעים לו, יגיד דברים, אפילו שרומזים לזה, זה מיד ישפיע על הציבור.
אני מסכים איתך. אנחנו אומרים את הדברים האלה. אולי לא מספיק חזק, אולי לא מספיק חריף, אני לא לבד. אבל כן, הדברים האלה נאמרים. אנחנו, אבל יש לנו גם צד שני, שאנחנו, יש לנו אחריות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתנהג כמו הציבור הערבי, שמתנהג בחוסר אחריות, ויותר אלים, ויותר כוחני, ויותר מנצח. יש לנו אחריות, אנחנו לא רוצים לפרק את הצבא. ואני יודע שיש אנשים שמנצלים את זה. אני לא עיוור לראות את התוצאות. עם זאת, אני גאה בעובדה שאנחנו גם עם בעלי אחריות, נלחמים עם אחריות. והאיזון הזה הוא יוצר מציאות שבה היום חיילים דתיים יכולים לשרת בצבא, ואם הם עוברים את הסף, אנחנו דופקים על השולחן. בסוף בצבא יש גם אנשים חכמים חוץ מהמתלהמים, והאיזון נשמר.
בוא נדבר רגע על אחד הדברים שאתה, נקרא לזה, התפרסמת בצורה שלילית לצערנו, בציבור הכללי, השכרת הדירות לערבים. בשנה האחרונה אנחנו עדים יותר ויותר לכל מיני רצונות של ערבים לקנות בתים בשכנות ליהודים. היה את אותו מכרז מפורסם באפולה שכולו נקנה על ידי ערבים. יש ערבים שאוהבים להתגורר בשכונות בירושלים ובשכונות בגליל, בקרמיאל, בנצרת אלית שלאט לאט נכבשת על ידי הציבור הערבי. מה האלטרנטיבה? זאת אומרת, אם לא נזכיר דירות לערבים, אז הם יישארו בבנייה בלתי חוקית בכפרים שלהם והתרחבו והתרגלו לתרבות של חוסר חוק וסדר וציות, ואנחנו רואים מה קורה בנגב.
האם העובדה שהם מכנסים לכפרים ליישוב יהודי זה פותר את ההשתלות שלהם בנגב? הם משתוללים, כי זה התרבות שלהם. זה תרבות של, שמחנכים עליה, זה לא תרבות מקרית של מישהו במקרה השתולל. מישהו במקרה שלה גם יכול להיות יהודי. אבל הם כמהלך משתוללים. זה מה שהיה בפרעות שהיו השנה. לא במקום אחד במקרה בלוד, כי מישהו זרק את הכביסה במקום הלא נכון. ולא בגלל שבן גביר עשה משהו, שהגרעין התורני עשה משהו, כמו הדברים המטופשים לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין, של המפכ"ל, שאני לא מבין ממינה אותו בכלל.
משטרת המנדט.
משטרת המנדט, זה ביטוי מעודן. זה לא יאומן, הדבר האידיוטי הזה, שבאמצע כל המהומות האלה, אמרו, בוא נשב יחד, נשתה כוס קפה. זה אדם משוגע. זה היה הפנייה של כל מיני הבחירים. זה הבעיה, אתה לא מבין שפה אנשים רוצים לשרוף את הכנסת ולהרוג אנשים, שורפים אנשים, הורגים יהודים ושורפים, ואתה אומר שני אנשים נתווכחו, זה פשוט לא יאומן הטמטום הזה שמגיע ישר מהמפכ"ל והניצבים שתחתיו.
והם זכו לתחנה מצטיינת. תחנת לוד זכו מצטיינת שנתית.
מי שנתן את המצטיין הוא הכושל, דיינו המפכ"ל. וגם הדיבורים שלו, דיבורים אידיוטים לחלוטין, אבל טוב, זה לא הנושא. הנושא הוא להבין למה הם נכשלו? זה הכישלון, כי כשהמפכ"ל מדבר דיבורים לא לעניין, ולא קורה מפה, או לצערי כן קורה מפה, ועוצם עיניים לרווחה, בגלל אג'נדה, התוצאה כישלון טוטלי לכל אורך החזית. אבל זה רק מסביר שהפסק הלכה היה הדבר הכי חכם והכי נכון שיש.
לגבי איסור להזכיר דירות לערבים.
כן, כי בזכות זה, בצפת לא מזכירים דירות לערבים, ובזמן הפרעות יכולנו להסתובב ברחובות, ואם היינו מזכירים דירות לערבים לפני 30 שנה, כשהפסק הזה נפסק, אז המצב בצפת היה כמו בלוד, והיה אסון, וכן על זה הדרך, זה היה המציאות, ובזכות זה שאנחנו לא הזכרנו דירות לערבים, ולא מכרו דירות בצפת לערבים, ניצלנו. אז אני חושב ששולחן ערוך צדק, הרמב"ם צדק, הבית יוסף צדק, עריף צדק, הגמרא צדקה, הקדוש ברוך הוא צדק.
ובסופו של דבר אתה מכהן כרב עיר. זאת אומרת, אתה עובד מדינה.
נכון.
אתה מרגיש שאיפשהו באיזשהו מקום החופש ביטוי שלך מוגבל על ידי אותך עובד מדינה ונתון לביקורת של יועצים משפטיים כאלה ואחרים?
ביום שאני ארגיש שאני לא יכול לדבר, אני אתפטר.
זה נובע מאופי אבל? זאת אומרת, יכול להיות שיש רבני עיר שאומרים, אני לא רוצה להסתבך עם הפרקליטות ועם הייעוץ המשפטי, כי הרי בסוף בן גוריון, כשהוא הקים את הרבנות הראשית, בשיחה מפורסמת שלו עם לייבוביץ', הוא הסביר את זה, שהוא הקים את זה על מנת לשלוט ברבנים. שלרבנים יהיה עול מלכות עליהם, שתפקח עליהם כעובדי מדינה.
שתבין, אם העובדה שאני, יש לי גנים אנרכיסטים,
לא כולם מכירים את השתתפותו של אביך בשנות ה-50.
עם העובדה הזאת, אני מאוד ממלכתי. זאת אומרת, אני חושב שזה, שבהחלט צריך לדעת לשמור על הדיבור באופן שהוא בונה ושהוא לא הורס. אז הרפורמים ברוב כספם קיריו, הגיש נגדי אולי 10 בגצים, וניסו להם אותי למשפט, ולסתום לטפה, שלא אוכל לומר את הפסק הלכה הזה.
ואיזה עילות?
עובד ציבור.
עתירה מנהלית ליועמ"ש.
כל הוורסיות האפשריות, צוות שלם, משרד שלם של משפטנים ישב עליי, אמר לי פעם הרב פורמן, 10 עורכי דין יושבים, מחפשים אותך בכל פינה, ומי לא ניסה, וזה לא יום, לאורך 30 שנה, מנסים לסתום לי את הפה, ולפטר אותי, ופה ושם, ואני לא מוכן לוותר, ובסוף לא יצא כלום. מכל העתירות שלהם, והמיליונים שהם השקיעו, כדי לעצור אותי, שידגל לסתום, כלומר, ראו את הרב אליהו, סלמנו את הפה, אז גם אתם תסתימו את הפה. הסתבר שהם לא יכולים לסתום את הפה, ולכן אני קורא לכל הרבנים. שמעתם? ראיתם? לא קרה לי כלום. כל מה שיצא בסוף, שהרב יצחק יוסף צריך להקים בית דין מנהלי שישבו בו שלושה רבנים שהם ידונו אותי. כל אחד מבין את התוצאה.
זאת בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, אז ענית עליה, אבל אני רוצה רגע להדגיש. זאת אומרת, אתה בא ואומר לא רק לרבנים, אתה באמת אומר לציבור הישראלי, תראו, בישראל יש חופש ביטוי. אפילו שיש כאלה שינסו לעשות בלגן ובעיות ובכל מיני דרכים, להצבן אותנו בעצם, על ידי בתי משפט וזה, בסוף לא פועלים עם כלים משפטיים ולא פוגעים במשרות או לא פוגעים בחירות או מכניסים לכלא, אם תדברו באותו אופן שבו אני מדבר, באופן הזה הוא לא, אבל הוא לא כזה מעודן, אפילו בשיחה הזאת היו דברים שעליהם מישהו היה אומר אוי ואבוי.
מעודן אחי. שמאל דוחה, ימין מקרב. אני אומר לך שאני גם חושב שיש חופש ביטוי, וגם אני אומר, לא אומר תפרק לבית המשפט העליון. אני אומר, תשנה את השופטים, תלמד אותם, תחנך אותם, תיישר אותם, לא אומר תזרוק אותם. אם נשתמש בדימויים הישנים, לא אומר תביא D9, כן?
להביא מחפרון לעשות שם ארוגות מסביב וקצת גננות.
כן, אולי זה, אם נמשיך את הדיבוי, אז מחפרונים. או בוא נלמד את הטרקטוריסטים איך לעבוד, וכן זה הדרך. בוא נשפר, כי צריכים מערכת משפט בישראל.
אם כבר דיברנו על הרפורמים, אז לרפורמים מאוד חשוב העניין עם הכותל. המצב הוא שהייתה פשרה, ואז הם, אחרי שהם חתמו על הפשרה של שרנסקי, אז כשהייתי בארצות הברית לפני כשלושה חודשים, דיברתי עם איזה גברת, אמרת לי, כן, אני מאוד פעילה במאבק של הכותל. ישבתי איתה בבית חבד בסן דיאגו. אמרתי לה, אבל חתמתם על הפשרה. איך אתם עדיין ממשיכים עם המאבק המתמיד הזה? מה הם רוצים בכותל? אני עוד לא הבנתי את הדבר הזה.
אני מאוד שמח שהם נאבקים על הכותל.
אחרי שהם ויתרו עליו באינספור ועידות של התנועה הרפורמית, וויתרו על קדושת ארץ ישראל לגמרי.
ועל הקיר של בית המטבחיים.
לא, הם ויתרו על ארץ ישראל, הם אמרו, ארץ ישראל כבר לא קדושה.
ברור, ויתרת פטרסבורג. ברור. לכן אני אומר לך שאני שמח.
פיטסבורג.
פיטסבורג.
סליחה.
אני שמח מאוד שהרפורמים סוף סוף מבינים את קדושת הכותל.
באמת הם מבינים את קדושת הכותל? למה הם כל כך...
כי מי יודעים, אחי.
בריאיון שנתת למקור ראשון לפני, אני חושב, בחודשים האחרונים, אמרת שבעבר לא היית כל כך... מחובר לידות הגולה, לא הבנת איך הם עדיין שם, וגם אני לא מבין מדוע הם שם, אבל אחרי הרבה ביקורים והרבה שיחות עם אבא ועם רבנים, משהו השתנה. מה קרה שם אצלך?
אני ראיתי שיש לי עוד אחים שלא הכרתי אותם. אח עובד מעבר לים. הרבה קהילות יהודים ביהודיות בארצות הברית, והרבה אחים יהודים בכל מיני מקומות בעולם. בני אברהם יצחק ויעקב, בנים של הבעל שם טוב ושל אור החיים הקדוש ושל בבא סאלי ושל כל מיני נמצאים, חלקם מתבוללים, חלקם מתבוללים בתודעה, בזהות, מרגישים אמריקאים או רוסים או משהו אחר. זה כואב מאוד, מאוד כואב, מאוד מצער, וחייבים לעשות כל מאמץ כדי לקרב אותם. תשמע, הם אחים שלנו, הם נמצאים על קרחון שהולך ונמס ועוד מעט שוקע, וזה המציאות האמיתית בכל מדינות הגולה, בלי יוצא מן הכלל. מארצות הברית, עד ונצואלה.
יכול לתאר אולי בכמה סיפורים או אנקדוטות, מה קורה שם בגולה לסתם יהודי, ירא שמיים, יושב כאן בעיר האבות, חברון, בחיים לא יצא מהארץ. מה קורה שם ליהודים בגלות?
אני אענה לך, חשוב לי מאוד להשלים את התשובה לרפורמים, שלא יחשבו שאני... רוצה לתת את הכותל
לרפורמים.
כן, שאני אוכל לתת את הכותל לרפורמים. אני שמח שהם רוצים את הכותל, אבל יש לי מה לומר על זה. טוב, נחזור קצת לקהילות היהודיות. מה שקורה שם, שהם מאבדים את הזהות היהודית שלהם, וזה מתבטא ב-60% התבוללות. 60%, זאת אומרת, זה לא אכפה. אם מישהו מתחתן עם יהודיה, זה חושב מטעות. יש שם כל כך הרבה קהילות של, שהיו פעם רפורמיות והיום לא מזוהות. זה הדבר המרכזי שקורה היום בארצות הברית, שקהילות שהיו רפורמיות, הילדים שלהם, הם גם לא באים יום כיפור באוטו לבית כנסת לאכול קוגל. כלום, שום דבר עליהם. איבדו את הזהות החלוטין. וזה קורה גם לקהילות קונסרבטיביות, בוודאי, אפילו לא אורתודוקסיות, זאת אומרת, דתיים מבית, לא כל הילדים שלהם ממשיכים להיות דתיים, הופכים להיות רפורמים קונסרבטיביים, במסלול החוצה, החוצה להתחתן עם גויה ולשכוח פלשת היהודי. ולהזדהות עם ה-BDS. וזה נורא מהיום. כי הם בני אברהם, יצחק ויעקב. וזה האסון של התנועה הרפורמית. שישר היציאה, זה החור שבדלי. דרכו קהילות שלמות, מיליוני יהודים, באשמתם, עוזבים את היהדות. והם אומרים, לא נורא שהעם ישראל ימחק. זה ביטוי שאומרים.
זה ביטוי שהאמת, אני דאגתי לקחת את אחד הסרטונים של הסופר היהודי מייקל שייבון, שדיבר בכנס של הכתרת רבנים של התנועה הרפורמית.
לוס אנג'לס.
אני לא זוכר איפה.
בית ספר לרבנים, כן.
בית ספר לרבנים, והוא מברך אותם ואומר, עכשיו אתם נשלחים לקהילות שלכם, אבל שתדעו, אתם צריכים לא לעודד נישואים בתוך הקהילה.
זה גזעני.
זה גזעני, ואם עם ישראל ימחק כתוצאה מזה, שאתם תהיו נאורים ותהיו עם שוויון, זה לא כזה נורא.
לוויתן מתאבד על החוף. וחושב שזה זה, והוא רוצה גם ללמד אותי איך להתאבד. זה החוצפה. אני לא רוצה אבל לכעוס. אני אומר חוצפה, זה מכעיס.
לא, אבל מה אפשר לעשות? זאת אומרת, להם יש כל מיליונים.
הם מלילים.
משום מה אכפת, זאת אומרת, לאותו יהודי רפורמי, או אותו יהודי מתבולל, מספיק אכפת לתרום את כספו, למטרות של שינוי צביונה היהודי של מדינת ישראל, יותר מאשר לקנות פרארי חדשה. למה? מה זה הדבר הזה?
כי מציגים לו אותנו עם קרניים, עם זנב. אתה יודע שכש... להבדיל, באמת אלף אלפי הבדלות, כי אלה אחים אהובים. זה חשוב שנבין את זה, הם אחים, באמת אני אוהב אותם. גם שיש לי איתם מערכה, לא רוצה לכתוב לחמה או מאבק, יש לי מערכה איתם, באמת הם אחים אהובים. ולומר את הדברים, להבדיל. כשרצו לצייר את היהודים, הגרמנים, להכשיר את הדעת לרדיפה שלהם, אז ציירו אותם שהם קניבלים. מה זאת אומרת קניבלים? אוכלים דם של ילדים בתוך מצות, זה קניבלים. ושאר דימויים רצחו את אלוהים, ועוד כל מיני עלילות, כן? וככה מכשירים את הלב, ואז הגוי שרוצח את היהודי, אומר, וואלה, ניקיתי את העולם, תיקנתי את העולם, מקניבלים, החיידק שמחתים את העולם. זה בדיוק מה שעושים לקהילות היהודיות הרפורמיות. מספרים להם סיפורים אלף לילה ולילה, שאנחנו משמידים עם. זה המילים, השמדת עם. אנחנו משמידים, כאילו אנחנו הנאצים, אתה מבין?
כאילו, זה הג'נוסייד הכי פחות מוצלח בהיסטוריה. זאת אומרת, האוכלוסייה הערבית רק הולכת ועולה וגדלה ומשגשגת, כלכלית ודמוגרפית. איזה גרועים אנחנו בג'נוסייד?
כן, אבל חשוב שנבין את השורש. כדי להצדיק את העוול, אז אתה אומר, מה יהודי טוב בין אברהם יצחק ויעקב? תורם כסף להילחם בהתנחלויות. אז אתה אומר לי, מה, אני רוצה לעקור בתוך היהדות את הקניבלים ששותים דם? שוקרים כפלים של ערבים. מה, למה אתה עוקר כפלים של ערבים? זה היה הציור המטורף. וזה ממש, אני יודע ואתה יודע, שאין שקר יותר גדול מזה. לא היה ולא נברא מעולם דבר כזה.
מה לגבי הכותל? זאת אומרת, אם אנחנו קצת מדברים על הרפורמים, וזה אמרנו שאנחנו רוצים לסגור את נושא הכותל, מה ההסדר הראוי במקום ההוא, במקום הזה?
אמיתי?
אמיתי. בלי פשרות, ואז עם פשרות. בואו נעשה את זה.
שמע, בואו אני
נגלה את הקלפים במסע ומתן.
יאללה. תראה, אני מתפלל הרבה בכותל. וכשאני מגיע לרפלאים, אני ככה בוותיק הולך לכותל, ואני מתפלל בניין אחד, יש לידי בניין אחר. אשכנזי. אני אתפלל בספרד.
לא עלינו.
ויש צד שני, עניין תימני. אז מה נעשה? כותל תימני, כותל ספרדי, כותל אשכנזי. ברוך השם, לא. ברוך השם שאנחנו מתפללים ביחד. כולנו יחד, עם אחד, ביחד, כאיש אחד, לב אחד. ועד היום הגיעו לכותל מיליוני רפורמים, מיליוני, אחי, מיליוני. והיו כולנו יחד, ביחד. פעלנו ביחד. ואני הרבה פעמים מתפלל עם האשכנזים, רחמנה ליצלן, והתלהבות גדולה. זאת אומרת, אני חושב שרוב התפילות שבחיים התפללתי עם האשכנזים. ואם תימנים, ותפלל ביחד, זה בסדר. אז אני לא אומר את הפיוט הזה, אבל אני אומר, נקדש ונקדישר, ובסדר, הכל עובר. מה, אבל הם רוצים עכשיו להכתיב את התפילה שלהם. תמיד, אתה בא לכותל, אתה מגיע בראש חודש, 10 נשים, נגיד 15 נשים, באות, משגעות 1,000 התפללים, עם השטויות שלהם.
אולי זה בגלל ההתנגדות אליהם. זאת אומרת, אם ניתן להם להתפלל,
יש להם,
כן, מנהגם.
יש להם אפשרות להתפלל כמנהגם, בעזרת ישראל, בנו לכבודם, השקיעו בזה מילולים.
אפילו אין שם שמש, יש שם שמשיות.
יש שם שמשיות, תפעלו שם, אני מפריע לך. הנקודה היא שלא רוצים להתפלל. הם רוצים להפריע. זה הנקודה, הם רוצים לחנך אותנו. השתגעתם? נכשלתם כישלון טוטלי בארצות הברית. אין למעלה ממנו. בתי כנסיות שלכם מסגרים אחד אחרי השני. הילדים שלכם מתבוללים. אתם הולכים ונעלמים. אין לכם זהות יהודית. אתה בא את הטעות שלכם להכתיב פה בכוח.
עזרת ישראל, אבל זה היה הדבר ראוי? זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים כ-15 שנים אחורה לפשרת שרנסקי, לוועדה הזאת שישבה, זה הדבר טוב שיש להם אזור?
פוליטית כן, מה עשית כלום? למה? כי אף אחד לא נמצא
כן, שם. כן, זה רק, זה רק.
אז מה זה היה טוב? למה להשקיע כסף על כלום? כסף ציבורי, מהמיסים שלי ושלך, על אפס.
האמת זה נחמד, אפשר ללכת לשם משפחות של הנחת תפילין, לילד ולהיות כולם ביחד בהנחת תפילין.
גם אני הייתי שם המון פעמים.
נו, אז...
לא לרק את האמן.
לא, ויש גם שמשיות, וזה מאוד נחמד לא להצלות בשמש.
אני מסכים איתך.
אז
אולי לדבר... אבל זה לא הנושא, ואתה אומר את זה כחצי בדיחה, וזה אמיתי וזה נכון. אני מסכים איתך, גם אני הייתי שם כמה פעמים, ונהניתי מאוד מהמקום הזה. אבל לעצם העניין, אתה מבין שאין להם רצון להתפלל שם. עכשיו אני חוזר ואומר, הרפורמים אנשים מתוקים. ואני מכיר מיליונר, לא מכיר אישית, אבל ראיתי, הרבה פעמים רפורמה שמגיעים לכותל, לא פעם, המון פעמים, באים, מתפללים, נהיים יחד. מה, אנחנו לא כולנו בנים לאבא אחד, אתה לא יכול להתפלל איתי ביחד, אתה חייב להחליף, להכתיב עליי תפילה כמו של, לא יודע מה, שהעתקת מהכנסייה.
אתה מזהה השפעות נוצריות בתנועה הרפורמית?
לחלוטין, מה זה? אני מזהה, הם זיהו. הם, כשהם בנו את הכנסת...
לא כולם מכירים את הברית החדשה.
לא הברית החדשה, אבל...
או אפילו את הטרנדים התרבותיים שמגיעים מעומק הנצרות.
ברור, מה זה? כל התנועה הרפורמית זה אימוץ של השפעות נוצריות, לא רק בחיצוניות, וגם בפנימיות שלהם. לחלוטין ברור.
אפשר דוגמה?
בחיצוניות זה מאוד ברור. הם בנו בתי כנסת נראים כמו כנסיות, ועוגב כמו בכנסיות, ומקהלות כמו בכנסיות, ובגדים לערב כמו לחזן כמו בכנסיות. אבל גם בסוף הם גם ימצאו לעצמם לאכול כמו שאוכלים הנוצרים, שרימפס, והזכרת כנס רבנים, אחד בכנסי הרבנים שהיה עם קדמה דנה, הם יגישו בכוונה בארוחה החגגית של
הרבנים.
של הרבנים, של הסמכת הרבנים, צפרדעים, בשמנת, ועוד כל מיני בייקון.
חזיר בחלב אמו.
חזיר בחלב אמו, כאילו הכי...
בכוונה.
קוץ בעיניים, בכוונה, כדי להדגיש את הנקודה שאנחנו כמו הגויים. לא תגיד משהו ברוקלי עם חרקים, שזה, לא ראית את החרקים.
האמת יש על זה מאמר במידה שמתאר את כל ההשתלשלות של הדבר הזה, שנקרא משתי הטריפות של התנועה הרפורמית. זה פורסם, אני חושב, לפני כ5 שנים, ושווה לקרוא. יש שם גם את התפריט ממש של הסעודה הזאת, זה...
קוץ בעיניים לחלוטין.
זה נורא אפילו לקרוא על זה.
כן, אז אתה מבין למה עשו את המשתי טריפה הזה? כדי להכתיב, לומר, זאת דרכנו. ודרכנו אנחנו חנך, אנחנו לא, זה לא במקרה כי אנחנו מתרתעים. על השולחן, מהמקפצה.
היי,
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
איך הרב חושב שכדאי בעצם לעודד עלייה של, של רפורמים, של יהודים קונסרבטיביים, אפילו של יהודים אורתודוקסים יכול? איך עושים את זה?
אני בעד עלייה של הרפורמים לארץ ישראל. אני בעד עלייה.
איך עושים את זה? איך משכנעים אבל, אותם? אבל, לא רק אותם, אתה יודע מה, גם אורתודוקסים.
מי שעולה לארץ ישראל, הוא לא, באמת הוא כבר לא רפורמי. עצם העלייה לארץ ישראל, אז עקרת את, את אבן היסוד הראשית של התנועה הרפורמית. אבן היסוד של התנועה הרפורמית זה למחוק את קאבה שופר גדול אחרותינו, למחוק את בני אופניים על הקודש, זה אבן היסוד הראשונה. ובית המקדש שלנו נעשה אותו בהיכל, לא בכלל הם קראו לה, לבתי תפילה שלהם היכל. כי זה ההיכל, גם אנו, אין את ההיכל בירופליים, שכחו ממנו.
זה לא סתם בית כנסת כתחליף, או שמכוון לזה מקום אחר, אלא זה המקום. האמת היא שיש בית כנסת מאוד מפואר של התנועה הרפורמית בסן פרנסיסקו, שהם ציירו שם על הקירות כמובן דמויות, כי אין להם שום בהם ציורים של דמויות בתוך בית כנסת, הרי אסור להתפלל מול דמות כזאת, והם ציירו שם את ג'פרסון ואת וושינגטון, ואת כל האבות המייסדים של ארצות הברית, והם ציירו אותם בכל מיני מקומות שבהם משה רבנו היה. ובעצם הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, הגענו אל הארץ המובטחת, הגענו אל ארצות הברית.
עברנו את ה...
את האוקיינוס האטלנטי שהוא הנילוס.
הנילוס.
הכל מצויר שם בצורה מדהימה. רציתי לבקר, אבל לא יכולתי לפני חודשיים. וסתם בשביל לראות את זה בעיניים, כי ראיתי רק תמונות.
אז היום, שהחלום שלהם, הדמיון שלהם מתנפץ על קרקע המציאות, הם מנסים לבוא ולומר, אם אין לי מה לעשות באמריקה, כי כבר הכל שם, כל הקרחון שלנו כבר נמס, אז נתחיל לפעול פה. זה המשמעות הרדיפות שלהם. המטופשות נגדי שכלא סלחו. נגדים לכל הרבנים אחרים.
בוא נגיע לעוד נושא לוהט, לכל הלהטאבים. נקרא לזה, יש כיום בהרבה מאוד משפחות דתיות, בעלי נטיות הפוכות. מה עושים איתם ברמה המיקרו, של בתוך המשפחה עצמה, וברמה הקהילתית? איך ראוי להתייחס לזה?
ב-90% מהמקרים שאני מכיר כרב, בין בקהילה שלי, בין בקהילות אחרות, של האטאבים בתהליך בריא, הם הקימו משפחות בריאות, שמחות ומאושרים. זה הפוך ממה שחושבים באוילם, מהשן שמפזרים התנועות הלהטאביות, כאילו המרה בר מינן גוולד. לא המרה, בריאות. אדם חוזר לטבע הבריא שלו להקים משפחה. וככל שאנשים ידעו שזאת המציאות,
שזה אפשרי.
לא רק שזה קורה. לא רק שזה קורה. 90%, אחי, תקשיב, 90%, זה המספר. 90% מהמקרים שאני מכיר, הקימו משפחות נפלאות. שמחים, טוב להם. זה לא...
זאת אומרת, אם אחד המאזינים שלנו יש לו מישהו במשפחה, אתה אומר, להפנות אותו לשיחה עם מישהו, אולי יש לזה תחנה?
לחזק, לא, לחזק. בדרך כלל האנשים האלה הם אנשים שנפגעו מינית בילדותם. אני לא אומר על כולם. יש איזה מחקרים מאוד ארוכים שקראתי בעבר, שנפגעו. נפגעו ואין להם ביטחון בזהות המגדרית שלהם, מה שנקראת. הם מרגישים פגועים. אז האיש מפחד להיות איש, והאישה מפחד להיות אישה. זהו, ברגע שהם... גאים בעצמם, כן? אז הם לא צריכים להיות גאים בדבר ההפוך.
אז בוא נלך רגע לפינה. יש איזה אחד, סתם, פלוני אלמוני, אותו מ10% שלא לא מעוניין. זאת אומרת, הוא רוצה להקים משפחה חדשה, גבר וגבר, אישה ואישה.
אם הוא יבוא, יחנך אותי.
לא יבוא לחנך אותך. הוא אומר, אני רוצה...
נבעט לו באחוריים.
אני רוצה לבוא להתפלל עם הרב הבית כנסת. אני רוצה להעלות את הבן שאימצתי לתורה.
אז אני חוזר ואומר לך, אם הוא בא לחנך אותי, אקבל ביתה באחוריים.
לא לחנך, הוא אומר אני דתי.
אם אני חוזר פעם שלישית, הוא אומר, אני רוצה לעבוד עם הבן זוג שלי, ולכתוב על הפתקה.
לא, אין פתקה, הולך.
אז אני אומר, אני לא בורח ממה שאתה...
אוקיי.
אם, וזה מה שהם אומרים, אני רוצה לעבוד עם הבן זוג שלי שלו עד שבת, ולשבת לידו ולהגיד, הנה זה הבן זוג שלי. ראיתם? אנחנו זוג. חנך את כולם. לך לביתה באחוריים. אין מה לדבר, זה לא שייך בכלל. אבל אם אתה רוצה לבוא כבן אדם, באהבה, באהבת עולם. אם זה לא מחנך
אותי. אבל אם הוא רוצה להעלות את הבן שלו לתורה, שמשה בן יגאל ואברהם,
אם הוא בא לחנך אותנו, אין, 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 אין כניסה. אני גם ממשיך לאהוב אותו. אבל אני לא אתן לך לחנך אותו, לא אתן לך על הבמה עצמי בבית כנסת ולחנך את האנשים להיות הפוכים. זה לא. אבל אם אתה לא בא לחנך אותי, אתה כבן אדם, אני אוהב אותך, אהבת עולם, וחבק אותך.
הוא אומר זאת דרכי. זאת אומרת, הוא לא אומר, זה הבן זוג שלי, אלא פשוט בא איתו. או אותה אישה... פשוט מגיעה לעזרת נשים.
אנחנו לא בשיחה הזו להיכנס לכל הרזולוציות.
נכון, אבל...
אבל את הכלל אני אמרתי.
אוקיי.
אנחנו אוהבים אותם, באמת אוהבים. לא, אני אומר לך, זה לא בתיאוריה ככלל. נפגשתי עם הרבה, חשתי כלפיהם אהבת עולם, בגלל המצב שלהם, כן? יותר אהבה מהאנשים רגילים. כי אני באמת מבין את המצב המורכב שהם נמצאים בתוכו. ורצון עצום לעזור להם, וברוך השם, ב-90% מהמקרים זה עובד, כן? למרות כל הצעקות המטורפות של אנשים שנלחמים, גבעד, המערה וכו', לכפות עלינו כאילו לחיות החיים עקומים. עם זאת זה עובד, ואם אנשים לא מנסים להילחם ולא מנסים להרים דגל ולחנך אותי, יש הרבה רזולוציות, אנחנו נשאלים את זה, אין שבוע שאנחנו לא נשאלים שאלה בתחום הזה שאתה שואל, כל פעם התשובה היא שונה, תלוי במקרה, בסיטואציה, וכו'.
מה דעת הרב על ספרות שמרנית שמגיעה בעיקר מחוץ לארץ, שחודרת בשנים האחרונות בצורה מאוד יפה לציבור הישראלי, בין על ידי קרן תקווה, הוצאת סלע מאיר, בין דברים שנכתבו במאה הזו, בין במאה שעברה ובין לפניה. הרב מכיר קצת את העולם תוכן הזה?
אני אומר לך, כשהייתי צעיר, בלעתי את כל הספריות שהיו בסביבות בית מגוריי. כל הספריות, קראתי אותן מלמעלה עד למטה, את כל הספרים קראתי. מאז שנהייתי רב, זמני איננו בידי. כשאני מדבר איתך עכשיו, יש לי 270 שאלות מחכות לי לתשובה בשעות הקרובות. אתה מבין לבד שאם יש לי כל כך הרבה שאלות שמחכות, אני לא יכול להרשות לעצמי. אבל אני מדי פעם חוטא בקריאת ספרים, אני בעיקר קורא ספרי מדע.
באיזה תחומים?
כמעט כל תחום, ביולוגיה, פיזיקה, מתמטיקה, כל התחומים. זה, כאילו זה, וזה אני חוטא ב...
חוטא?
לא,
או שזה ראוי. לא, כי יכול להיות שעכשיו מאזין לנו איזה בן ישיבה ואומר, אוי ואבוי, גם לי שזה תחביב ללימודי מתמטיקה, אבל אני יכול לעצור את עצמי.
לא, אני לא חוטא במרכאות. אני חושב שזה פועל השם, צריך לראות את פועל השם, אבל זה באמת דבר שאין דבר שממלא אמונה יותר מכל זה. מכיוון שזה לא המקצוע שלי, אני לא יכול להקדיש לזה הרבה מאוד זמן, אבל אני לא יכול להתעלם מזה. לכן אני לומד את זה מדי פעם.
אז ככה באמת לקראת סיום, אני ממש מודה לך על הפריבילגיה שזכיתי לה בזכות הפודקאסט הזה לשבת איתך במשך שעה קלה, ואני מאחל לך שתמשיך ללמד תורה ולאדירה ברחבי כל הארץ במסירות נפש כזאת נפלאה. תודה רבה.
תודה לכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.